איזה כיף לדבר איתכם. סתם, אני מדבר כל הזמן, רק אתם שותקים. אני רק בתחילת השיחה אגיד שהייתי כנה קודם שאמרתי שאני מאוד מאוד מעריך את התרגול שראיתי אתכם עושים במהלך אתכם ואתכם עושים ועושות במהלך הימים האחרונים. היה מאוד מרגש ויפה. וזה לא קל. לבוא קרוב אל החוויה שלנו, לטפח אליה מגע וגישה מיטיבה, ולהיות שם דרך כל הקשיים והמורכבויות של החוויה. זה דבר לא קל לעשות. אני חושב על זה כביטוי של אחריות וביטוי של אהבה עמוקה, שאתה נותן גם לעצמך ולמעשה גם לאחרים. כי אני יודע שהתודעה שלי עושה כל מיני תנועות, חלקן מטיבות וחלקן מאוד קשות, ואני פוגש מספיק אנשים אחרים בשביל לדעת אותו דבר אליהם. ובעיניי, בן אדם שלוקח אחריות על מה שהתודעה שלו מייצרת, על מה שהלב שלו מביא לעולם הזה, זה בן אדם שהוא ראוי לאמון. וזה בן אדם שיכול לטפח אכפתיות ואהבה לאחרים. באופן עמוק, אני לא יודע אם בן אדם יכול לטפח אכפתיות ואהבה, בלי לקחת אחריות עמוקה על מה קורה בלב ובתודעה שלו. אני לא יודע איך דבר כזה ייראה. ואני רואה את המאמץ שלכם ואת הכוונה וההתמדה שלכם כניסיון כזה בדיוק. ולכן אני חושב על זה כניסיון של אהבה מאוד מאוד כנה. של אחריות מאוד כנה, גם בשביל עצמנו וגם בשביל אחרים. היום אני רוצה לדבר קצת, או להתחיל לפתוח קצת, את העניין של קשיים ומורכבויות בתוך התרגול הזה. יונתן דיבר אתמול מאוד, בצורה מאוד מאוד יפה בעיניי ומדויקת על היופי והאיכות שיכולה להיפתח בתרגול. יש איכויות שאנחנו מטפחים, כמו סבלנות, כמו רגישות, כמו עומק של קשב, והאיכות שהוא דיבר עליה כסמאדי. והאיכות האלו הולכות ומתפתחות ככל שאנחנו מתרגלים, הרבה פעמים מתחת לרדאר, בלי שאנחנו בדיוק שמים לב. ותמיד לתרגול הזה יש שני צדדים. תמיד לתרגול יש שני צדדים. יש את הצד של הטיפוח, ויש את הצד של לעבוד ולהבין את מה שקשה. בשפה של מורה אחרת מתובנה סימי שאני מאוד אוהב, היא אומרת, לעבוד עם מה שעומד בתווך, עם מה שעומד כרגע בינינו לבין מה שיונתן אתמול קרא לו סמאדי, או אפשר לקרוא לו השתקעות, נינוחות, בהירות. רווחה וחופש. אז מה עומד בתווך? וחופש מגיע במידה שווה לכל הפחות מלכוון את עצמנו ליפה ולעבוד עם הקשה. לא יכול להיות חופש בלי שאתה עובד עם הקשה והמורכב והלא נעים שנמצא עכשיו בחוויה שלך. למעשה, אם נהיה מאוד נאמנים להגדרות של הבודה למה זה חופש, חופש זה בדיוק חופש מאי נחת, חופש מסבל, הבנה של סבל ואי נחת וחופש מהם. אז בגישה הבודיסטית, בדרמה, הדרך לחופש עמוק עוברת בדיוק דרך ותוך הבנה של הקושי ושל הסבל. עכשיו, איך בדיוק להבין את הסבל? יש אנשים, וגם לי היו תקופות, שבהם בודה אומר משהו כמו צריך להבין סבל. ויש מורים, לשמחתי פחות ופחות, אבל יש כאלה, שהתחושה מהם זה שאתה פשוט צריך לסבול הרבה. בכל מיני דרכים. וכדי להבין סבל זה אומר שאתה צריך איכשהו לחוות יותר סבל ממה שאתה חווה עכשיו או משהו כזה. אני בהחלט לא חושב ככה, אבל אני חושב שאנחנו צריכים למצוא דרכים לטפח בהירות ויכולת הבחנה לגבי חוויות הסבל ואי הנחת שלנו. הבודה בהקשר הזה הציע כל מיני שיטות להתבונן ולהבחין ולמיין באופן מסוים ולהסתכל בבהירות על מה ואיך נבנה סבל בתוך החוויה שלנו. והוא הציע כל מיני דרכים לעשות את זה. היום אני אתמקד רק בדרך אחת שהיא יחסית, איך נאמר? אפשר לומר שהיא ברזולוציה נמוכה, כלומר היא יחסית כללית, אבל הולכת מאוד מאוד לעומק. וזו הגישה של הבחנה ועבודה עם מה שקרוי חמשת המכשולים. ועבודה עם חמשת המכשולים היא עבודה שמביאה חופש. אנחנו מחפשים חופש ביחס למכשולים. ואני אדבר עוד על מה זה אומר, וכמובן על איך עושים את זה. אחרת, זה יהיה מאוד לא הוגן מצדי. אז ציטוט של הבודה. הבודה כידוע הוא דיבר באנגלית. סתם, הוא לא דיבר באנגלית, אבל המקורות, הרבה מהמקורות הם תורגמו לאנגלית ולא לעברית. אז מדי פעם אני אקריא לכם קטעים באנגלית, ותסלחו לי על האנגלית הלא מושלמת שלי. אז כך. Monks, או practitioners. There are these five hindrances. Which five? Sensual desire as a hindrance. Ill will as a hindrance. Sloth and drowsiness as a hindrance. Restlessness and anxiety as a hindrance. And uncertainty as a hindrance. These are the five hindrances. יש חמישה מכשולים, הבודה אומר. כן? חמישה כוחות או נטיות שיש לנו כאנשים, שיש לתודעה וללב שלנו כאנשים. אגב, מאוד לא אישיות. הבודה כתב את זה לפני 2500 שנה. אתם חווים את זה עכשיו. אולי אתם לא יודעים את זה, אבל אני פגשתי אתכם בקבוצות. אז יש את חמשת המכשולים האלה, ומה הם חמישה? בוא נעשה שאלון. הראשון זה מה שהבודה קורא לו sensual desire. איך נתרגם את זה? נגיד אפשר לתרגם את זה כרצון חושי או התאבות לתענוג בחושים. נגיד שתהיה מדיטציה נעימה, או כוס תי, עכשיו אני מת לכוס תי, או קפה, או פתאום מיניות. רצון חושי שמתבטא כמחשבות מיניות. או כל סוג של כמיהה או נהייה אחרי נעימות שבחושים. אוקיי? אז רק לשאול, האם מישהו חווה משהו כזה בימים האחרונים? אוקיי. אז יש לנו קבוצה יפה. המכשול השני, סלידה או זדון או דחייה או התנגדות. איל וויל, אתה קורא לזה. אני חושב שהתרגום הטוב לאיל וויל יהיה זדון. אז נגיד, יש כאב ויש התנגדות או חוסר רצון שהוא יהיה שם. או יש מישהו שפשוט מעצבן אותי. או מישהו שאני נזכר בו וההיזכרות בו מעצבנת אותי. או שיש מחשבה ואני רוצה שהיא תלך. או שאני מת שהמדיטציה הזאת תיגמר כבר. או שמורה, אולי אחד המורים, פתאום מעצבן אותי. כן? או מישהו עושה איזה רעש, או משתעל, או שם את הנעליים במקום לא טוב, וחוסם את את הכניסה לעולם, ויש דחייה או סלידה כלפי זה. ושמתם לב, זה יכול להיות מאוד מאוד גס, מה אם הבחור הזה הוא בלתי נסבל? זה יכול להיות הרבה יותר עדין, כן? קצת לא נוח לי, קצת לא נעים לי, קצת אני רוצה שמשהו לא יהיה פה, נגיד עכשיו המכנסיים שלי קצת מעצבנות אותי. דברים הרבה יותר עדינים, או איזו מחשבה שהיא קצת רודנית. כן? זאת סלידה או דחייה. למישהו היה את זה? רק שאני יודע שאני... אוקיי, סבבה. אני עוד מעט אפסיק לעשות טקס הזה, רק רציתי לוודא שאתם לא רובוטים שמעמידים פנים, שאתם מתרגלים. אגב, סלידה יכולה להתבטא גם בדרכים עדינות יותר. אז נגיד שיעמום, שדיברנו כזה עלה פה, נדמה לי, אני זוכר בבוקר או אתמול, אז שיעמום, נגיד, הוא תמיד כולל צורה מסוימת של סלידה. אני אדבר עוד קצת על שיעמום, אבל אם, נגיד, בואו נחשוב שנייה, מה ההבדל בין רוגע ונינוחות? לבין שיעמום. מה בעצם ההבדל שם? בשניהם כאילו לא קורה הרבה, נכון? רוגע זה מצב שלא קורה בו המון. מה ההבדל בינו לבין שיעמום? שבשיעמום יש נימה של סלידה, יש נימה של דחייה כלפי משהו, נימה של אי רצון. כן? אז סלידה היא הרבה פעמים גם מתבטאת באופן מעודן במצבים כמו שיעמום. כן, השתוקקות וסלידה הן החיות נורא קרובות, אז למשל, אוקיי, נגיד אני רוצה קפה, אוקיי, אז אתה יכול להגיד שזו השתוקקות, אבל הרבה פעמים גם יש שם סלידה מתחושת העייפות שבגללה אתה רוצה קפה. אתה מבין את הכוונה? אז בעצם השתוקקות וסלידה הרבה פעמים הם כאילו, זה שתי פרספקטיבות, לפעמים כמעט בעצם על אותו דבר, למעשה, אז כן. מכשול שלישי. תנסו לזכור אותם אגב, יש סיבה טובה לזכור אותם, אז אמרתי הראשון, השתוקקות, השני, סלידה, השלישי, עייפות, אוקיי? ועייפות כמו כל המכשולים היא על ספקטרום, בצד אחד של הספקטרום, אני יושב במדיטציה ואוקיי, אני נרדם, אני כאילו לא פה, שום דבר לא קורה, אני ישן. בצד שני של הספקטרום, יש מין ריחוף, או אי חיבור, או עצלות מסוימת, שאפילו יכול להיות גם קצת נעימה, אני כאילו יושב במדיטציה וכזה kind of נחמד לי. אז בא חתול מתיישב עליי, מהזנב שלו. כן? זה מין צורה עדינה של עייפות, ולא קורה שם הרבה, זה כאילו מין numbness מסוים. כן, ריחוף כזה. אז זה צורה יותר עדינה של עייפות. מספר 4, חוסר מנוחה. גם. צורה גסה, אני זוכר את זה שאני התחלתי לתרגל, זה הגיהנום, יש לי מלא חוסר מנוחה, באופן בסיסי. ומין תחושה של אני חייב לזוז, אני חייב לקום, אני עוד שנייה אתפוצץ, אני הולך למות מחוסר מנוחה, והגוף כאילו רועד או רועש שם, יש דחיסות כזאת לא נעימה. או פתאום מחשבות קופצות. צורה יותר עדינה של חוסר מנוחה תהיה נגיד, אתה יושב, במידה מסוימת יש השתקעות, אבל יש יחסית הרבה מחשבות, ויש להם מין כוח משיכה כזה למחשבות. אתה מוצא את עצמך יחסית הרבה שקוע בתוך מחשבות, וזה מלווה באינטנסיביות מסוימת. וזה נגיד בניגוד לעייפות, שהיא כאילו, המחשבות שם יהיו יותר מתוך רפיון שמוביל לחצי חלימה כזה. אז זה חוסר מנוחה. בין עצבנות נורא ברורה, לבין פשוט הרבה מחשבות ונטייה לקפוץ ביניהם. חוסר מנוחה גם מתורגם או מתווסף אליו האלמנט של דאגה, או של מידה מסוימת של חרדה, anxiety. מה יקרה? מה יהיה? ומחשבות תורדניות כאילו כלפי הדברים שאני מודאג מהם, אוקיי? שאני אחזור הביתה, אז איך אני אסתדר עם זה? ואיך אני אסתדר עם זה? ואני צריך לעשות את זה? ויש לי את המשימה הזאת? ומה הוא יגיד? כן? כל הדבר הזה. מין נימה או מידה של חרדה, יחד עם חוסר המנוחה. כל המכשולים יש ביניהם, נאמר, בחוסר מנוחה בדרך כלל תהיה מידה של סלידה, ובכל המכשולים תהיה מידה של חוסר מנוחה. אז לפעמים אפשר לחוות מין שניים כאלה, כאילו קוראים סוג של ביחד. ועם זאת הייתי אומר שיש הבדל, כי נגיד אתה יכול לשבת, זה קורה לי לפעמים, אתה יכול לשבת והתודעה תלך להרבה מחשבות והיא תדאג מהרבה דברים, אבל אין במיוחד משהו שאתה סולד ממנו או מתנגד אליו או אתה לא רוצה שיקרה בצורה ברורה. בנימה מעודנת אולי יש שם, אבל זה לא, אבל אין טון מז'ורי של סלידה.
הסלידה היא יותר ממוקדת במשהו
מסוים? הסלידה היא תחושה של אני לא רוצה את זה, כאילו, ומין ההתכווצות וההתנגדות שבאה מסלידה. הרבה פעמים כרוכים אחד בשני ופשוט יהיו כמה ואחד שיהיה מז'ורי, כן? ולפעמים גם יכולים להיות ממש כרוכים, אז יכול להיות חוסר מנוחה, נגיד חרדה במובן שאנחנו מדברים עליו היום, זה הרבה פעמים חוסר מנוחה באמת מלווה בסלידה בכל מיני צורות. זה ענה לשאלה פחות או יותר? והחמישי, ספק. ספק או אי ביטחון, וזה יכול להיות ספק בתרגול או ספק בעצמי. למשל, ליכולת לעשות את התרגול, וכרגע אני לא אדבר על חוסר ביטחון במלוא המובן שלו, אני אדבר עליו רק כחוסר ביטחון או ספק בתרגול או בעצמי וביכולת שלי לעשות את התרגול, כדי לשמור על זה שנייה על גבולות מסוימים לשיחה הזאת, ואולי על חוסר ביטחון מסוגים אחרים. אפשר לדבר בהזדמנויות אחרות. אוקיי, אז אלה חמשת המכשולים. אתם זוכרים אותם? הראשון, השתוקקות. השני, סלידה. השלישי, חוסר מנוחה. הרביעי, עייפות. והחמישי, ספק. אמרתי את ה... מה זה? פחד, הם שניהם זה וריאנטים של סלידה. שניהם וריאנטים של סלידה. אז חמשת המכשולים הם לא מיועדים או לא אמורים להקיף את כל קשת הרגשות האנושית, אבל, וזה נכון במיוחד לגבי סלידה, הייתי אומר, כן, במיוחד לגבי סלידה וחוסר מנוחה, אם אתה לומד לעבוד איתם, למעשה, בכל מצב של פחד או של זעם או whatever, יש שם גרעין של סלידה, אז אם אתה לומד לעבוד עם סלידה, אתה תוכל לפצח גם אגוזים יותר גדולים, כמו, לחלק מהאנשים יותר גדולים, כמו זעם או פחד. אז אתה לומד עם חמשת המכשולים האלה שהם יחסית פשוטים, ורגשות אחרים הם השתמעויות במובן מסוים של דרכי העבודה שיוצאו כלפי המכשולים. סלידה. סלידה, בהחלט. אני עדיין בפתיחה. באופן כללי יהיו שלושה שלבים לשיחה. אחד יהיה הצגה של הנושא וגישה כללית. זה יהיה החלק הראשון. מניח שהוא ייקח בערך 25 דקות. החלק השני יהיה דרכי עבודה עם המכשולים. זה בטח ייקח גם 25 דקות. והחלק השלישי יהיה דרכי עבודה ספציפיות עם כל אחד מהם, שיכול להיות שאת זה נצליח לעשות עכשיו, או שנשלים את זה מחר בבוקר. אז זה באופן כללי מה שאתם יכולים לצפות לו מבחינת המסלול שאנחנו בו. וכמו שאמרתי, המכשולים הם בעצם חלק מאוד יסודי ואינטגרלי מהתודעה ומהלב של כל בן אדם באשר הוא. אז זה שאתם סלדתם היום או התעצבנתם על מישהו, או זה שאתם מודאגים מהמשימות שלכם, או שיש לכם תשוקה מינית או רצון עז לכוס תה, תלוי כבר הסגנון שלכם, במהלך המדיטציה, זה לא אישי, זה לא בגללכם, זה לא רק אתם, אלא זה חלק אינטגרלי ומובנה של מה זה אומר להיות בן אדם. כמו שחתול רודף אחרי עכברים, אנחנו משתוקקים, סולדים, מטילים ספק, נרדמים ושרויים בחוסר מנוחה. זה חלק מהאנושיות שלנו. הבודה לימד את זה לפני 2500 שנה, ובקבוצות, בכל ריטריט, זה מה שקורה. אז זה גם אומר שהבודה היה גאון, מה שנכון, אבל זה בעיקר אומר שזה... לא צריך לקחת את זה אישית כל כך, את המכשולים האלה. ויש משהו מאוד חשוב בלא לקחת אותם אישית. ככל שניקח אותם יותר אישית, אני אגיד על זה עוד משהו בהמשך, ככה הם יענו אותנו יותר, והגריפ שלהם עלינו, הדרך שבה, הלפיתה שלהם, תהיה חזקה ומשכנעת יותר. וכמובן, אני מניח, לא צריך להגיד, המכשולים זה בסה, כאילו זה לא נעים, הן חוויות לא נעימות, ועם זאת, קרבה אליהם ועבודה איתם מביאה חופש. בצורה מאוד מאוד אמיתית. אז זה משהו שרוב האנשים לא ייתו לגשת אליו, מרצונם חופשי. האינסטינקט שלך כבן אדם, זה לנסות להתרחק מהדברים האלה. לדחות אותם, לא להתייחס אליהם. אבל בדיוק הדחייה הזאת והדחיקה הזאת, היא זו שהופכת אותם לאפקטיביים, וגורמת להם להתעלל בך. ויש משהו בפנייה אליהם, כשהיא נעשית בצורה נבונה, שיכולה להיות מאוד משחררת. נגיד הבודה אמר ככה, זה ציטוט שאני תרגמתי באופן חופשי, כדי שאני לא אצטרך להגיד אותו באנגלית. נניח שהיה נהר ענק, עם הרבה יובלים או נחלים שמוליכים מהנהר לכל צד. כך שהזרם של הנהר לא היה מצטבר לסחף משמעותי ולא היה מגיע רחוק. כך המכשולים מחלישים את היכולת של מתרגל להבחין ולדעת מה יוביל לטובתו האמיתית ומה יוביל לטובתם של אחרים. מתרגל עם המכשולים לא יוכל לחוות מצב נפשי שנחווה כאצילי, מצב שהבודה קורא למצב של אצילות, מצב של רווחה עמוקה, של שקט, של אהבה זורמת ללא גבול. לעומת זאת, עם ההתגברות על המכשולים, זה כאילו היובלים או הנחלים האלה נחסמים, והזרם המרכזי של הנחל תופס תאוצה וזורם למרחק וסוחף הכל איתו. כך, כשאנחנו מתגברים על המכשולים, למתרגל יש כוח והבנה שמאפשרת את ראיית טובתו ארוכת הטווח וטובתם ארוכת הטווח של אחרים. אז הבודה אומר מאוד בפשטות, המכשולים האלה הם מרוקנים אותנו מהאנרגיה הנפשית שלנו. הם לוקחים את האנרגיה הנפשית, את היכולת שלך להיות בהיר ולהיות ממוקד ולהיות פתוח באהבה שלך, ומבזבזים את זה לכל עבר. מבזבזים את זה על רצון לזה ועל חרדה מזה ועל חוסר מנוחה פה ועל, אוקיי? ונכון, אתם, כשמצב כזה של חוסר מנוחה או מצב של סלידה, הוא מצב מתיש, נכון? אנחנו סגורים על זה? אז באופן בסיסי המצבים האלה מתישים, וכשאנחנו נכנסים לתוך מדיטציה, אנחנו יכולים לראות אותם ברמות יותר ויותר מעודנות, ללמוד לעבוד איתם ולהיפרד מהם, וכך יותר אנרגיה, יותר בהירות ויותר פתיחות נכנסת לתוך החוויה שלנו. הבודה אמר, עוד ציטוט שתרגמתי לעברית, להתגבר על המכשולים זה כמו שאתה מסיים לשלם חוב שהיית כבול אליו כל חייך. זה כמו להבריא ממחלה קשה. זה כמו להשתחרר מכלא, או להשתחרר מעבדות, או לצאת מטריטוריה מסוכנת ללא פגע. אז מחוץ למכשולים, או יציאה מתוך המכשולים, או הבנה לגבי המכשולים, מביאה חופש מאוד מאוד עמוק לישות. שחרור מעול שבעצם, עד שהתחלת לתרגל, אפילו לא ידעת שהוא שם, אבל הוא עול שמאמיס על התודעה האנושית. ולא רק על התודעה שלכם, ובטוח שהוא לא קורה בגלל המדיטציה. אוקיי? אנחנו כולנו מסתובבים בעולם, עם חוסר מנוחה, ועם ספק, ועם עצלות ועייפות, ועם השתוקקות, ועם סלידה. זה חלק מהמצב האנושי של כולם. ועד שאתה לא מתחיל לתרגל, אתה אפילו לא מכיר את המצב של להיות מחוץ לדברים האלה. או יש אנשים שמכירים, אבל לא יודע לטפח במכוון, את המצב של להיות מחוץ למצבים האלה. וזה הרבה ממה שהמדיטציה מאפשרת, זה בדיוק יציאה החוצה מהלחידה בתוך חמשת המכשולים. עד מתי יש לי? מה הלוז אומר? נראה מה יקרה. ההנחה הבסיסית של הבודה אומרת כך. כשאנחנו חווים סבל, כשאנחנו חווים קושי מכל סוג, ישנן תנועות או תנודות או מהלכים של התודעה שיוצרים את הסבל הזה. סבל הוא לא תולדה של איזה תנאים אלוהיים קוסמיים, אלא הוא חלק מהפעילות שהתודעה שלנו יוצרת. וזה לא אמירה שבאה להאשים בשום צורה, אלא להפך, זה אמירה שבאה לומר, מאחר והתודעה יוצרת סבל, אתה כבן אדם יכול ללמוד איך יוצרת סבל ויכול ללמד אותה להפסיק. אז אם להגיד על רגל אחת את העיקרון היסודי של הטיצ'ינג של הבודה, זה לבדוק עם עצמך או ללמוד איך התודעה יוצרת סבל ומה אתה יכול לעשות כדי להפסיק אותו. במובן מסוים, זו אמירה שיכולה להיות מאוד מחזקת, מאוד מעצימה. נותנת בידיך, כבן אדם, את הסמכות לבדוק, לראות עבור עצמך איך נוצר פה סבל ומה אני יכול לעשות כדי להפסיק אותו. אז כשאנחנו ניגשים לכל הסוגיה הזאת של המכשולים, אנחנו ניגשים אליה ככה, אנחנו ניגשים אליה מתוך עמדה של הרבה כבוד עצמי, והרבה אמון בעצמנו, על היכולת שלנו לראות את המכשולים האלה, ולעבוד איתם בצורה שתתיר סבל. ואנחנו נעזרים בלימוד הבודהיסטי, כדי פשוט להכווין את המבט, אוקיי? לגבי איך המכשולים נוצרים, ומה אפשר לעשות איתם. פשוט דרך למפות את הטריטוריה, נאמר, של העולם הפנימי שלנו, שלפעמים קשה להתמצא בה באופן עצמי. כשאנחנו נכנסים לתוך העולם הזה של עבודה עם המכשולים, יש כלל שכדאי שינחה אותם, אוקיי? עכשיו, אם עד עכשיו איבדתם אותי, אז עכשיו תקשיבו שנייה, כי זה חשוב. העוצמה, או הכוח, או העומק של תשומת הלב והמודעות, צריכה להיות גדולה יותר מהכוח או העוצמה של המכשול. Okay. יש מכשול, נגיד אתה בחוסר מנוחה, ואתה רוצה למצוא את הדרך, וזה לא, זה לא ככה מההתחלה, אבל אתה רוצה למצוא את הדרך שלך לשם. אתה רוצה למצוא את הדרך שהתודעה נאמר, או תשומת הלב, או האנרגיה שבתשומת הלב, תוכל להקיף, או לחדור, או לחסות את המכשול. אחרת המכשול מציף אותך. אתה מבין, אתם מבינים את הכוונה שלי? פחות או יותר, כמובן זו שפה מטאפורית. אפשר לדמיין זה כמו מוזניים. Okay? אתה רוצה שהמשקל של התודעה, של תשומת הלב, יהיה יותר חזק, יותר משמעותי, יותר כבד, מהמשקל של המכשול שנמצא כרגע. עכשיו, כמובן שזה לא תמיד ככה, אנחנו רוצים ללמוד לנוע לשם. גם משום כך, אנחנו לא נתנו את השיחה הזו ביום הראשון, או השני, ויכול להיות שגם עכשיו זה קצת מוקדם מדי לחלקכם. כי קודם צריך איזשהו כינוס של האנרגיה, איזושהי יכולת לאסוף בכלל את התודעה שלכם כדי לעבוד שם. אז כשאני אדבר על עבודה עם המכשולים, במובן מסוים, אני הולך לדבר על כל מיני דרכים שבהם אפשר לפרק את העוצמה או את האינטנסיביות של המכשול, או להביא יותר אנרגיה למודעות שלנו, כך שתוכל להתמודד, להקיף, להחזיק את האתגר הזה של להיות עם המכשול. אוקיי? עד כאן? מה? יש כמה דברים שנותנים למכשול. אתם יודעים מה? אני שואל את עצמי אם להגיד את זה הולכת יותר לפרקטיקה כבר. מה אתם אומרים? לא, יכול להיות, יכול להיות, יכול להיות. זה גם ספק, זה גם עירות ללוח הזמנים, זה שילוב של השני. אז דבר אחד שכבר אמרתי, זה אחד מהדברים שגורמים למכשולים, שנותנים להם עוצמה, וגורמים להם להיות חזקים עלינו, לומר, זה הדחייה שלנו מהם. עצם זה שאנחנו לא רוצים שהם יהיו שם, וכשאנחנו מרגישים, אוקיי, אני עייף, הלוואי וזה לא היה פה, או אני משתוקק למשהו, כן? או עצם הדחייה מהמכשול, ומהראייה הבהירה ומהמפגש איתו, נותן למכשול כוח. מה שאתה מתנגד אליו הולך לצבור את הכוח שבו אתה משתמש כדי להתנגד, כן? ולכן יונתן בהנחיות היום כל כך בתבונה, באופן מיומן, הדגיש את האיכות של קבלה, של לתת לדברים להיכנס, לתת לדברים לעבור דרככם, תחושות נעימות, תחושות לא נעימות, ואני אחזור לזה עוד בהמשך לעניין של קבלה. דבר שני שנותן למכשול כוח, זה שאנחנו מזדהים איתו. כשאנחנו סולדים ממישהו, שמישהו מעצבן אותנו, לעתים רחוקות אנחנו אומרים לעצמנו, יש פה סלידה. הסלידה גורמת לי להרגיש שהבן אדם הזה מעצבן. זה בדרך כלל לא מה שקורה. בדרך כלל מה שאנחנו חושבים, זה הבן אדם הזה מעצבן, ואני מעוצבן עליו. אנחנו מנחסים, אנחנו חווים את הכוח הזה של הסלידה למשל כשלנו, אוקיי? או אם יש חוסר מנוחה, אנחנו חווים את המחשבה שלנו רצה לכל מיני כיוונים, והתחושה היא, וואי, יש לי מלא מחשבות. יש לי מלא מחשבות. אנחנו מזדהים עם המכשול, אוקיי? וזה נותן לו כוח עלינו. אין לנו הפרדה בינינו לבין התופעה. אין לנו מרחק או מרחב סביב התופעה הזאת שנקראת מכשול. זה ברור מה שאמרתי עכשיו? לא ברור? מי אמר לו? לא ברור. אוקיי. שוב, אם יש לך הרבה מחשבות, באופן אינטואיטיבי התחושה היא, אוקיי, אני חושב מלא איזה בסה, כן? יש שם גם סלידה בגלל איזה בסה, אבל כאילו אני חושב מלא. הזיהוי של המהלך של הרבה מחשבות עם עצמך, אני חושב מלא, נותן למכשול מעגן ומאחז בחוויה שלך. מנגד למשל ללהגיד, זה חוסר מנוחה. לראות שזה המכשול של חוסר מנוחה וזה לא אתה. לעשות מידה של הרחקה או יצירת מרחב על ידי אי זיהוי בינך לבין המכשול. אוקיי? לא עכשיו. ודבר שלישי, זה שהמכשול אומר לנו דברים ואנחנו מאמינים כמו מטומטמים. אוקיי? דרך הסלידה אתה חושב שהבחור הזה מעצבן, ואז אתה מסתכל עליו, ואתה מרגיש שהוא באמת מעצבן. המכשול ייצר פילטר, שעכשיו צובע את העיניים שלך, ואתה בבלי דעת רואה את העולם מבעד למכשול. אז זה באמת המכשול. נניח, אני אתן דוגמה נגיד על מה שקרה לי היום. זה לפעמים דברים נורא מעודנים, נגיד, אוקיי, נגיד עכשיו נכנסתי לפה, התקלחתי לפני השיחה, והחלפתי מכנסיים למכנסיים האלה, כי קודמות מסתבר שהיה להם לכלוך על הלכלוך בחלק האחורי של המכנסיים, אף אחד מכם לא אמר לי, כי אתם לא מדברים. אבל באופן כללי, הייתי רוצה שתגידו לי, בכל מקרה שם לכלוך. ו...
מסתכלים.
מה זה? לא מסתכלים, נכון, נכון. יפה, יפה. אין רצון חושי בהקשר. מה זה? יכול להיות. בכל מקרה, החלפתי מכנסיים, והמכנסיים האלה הם מעצבנות, אז הם פחות רכות מהמכנסיים הקודמות. והייתה לי תחושה ש... בכנות אני אומר, אני משתף אתכם בתחושה, כאילו, הייתה לי תחושה שהמכנסיים האלה הם לא מתאימות, ושעשיתי טעות שהחלפתי אותם, וזה הולך להיות מעצבן, וזה כנראה יאמר שהשיחה תהיה לא כך טובה. המוח עושה דברים כאלה, כן? אז ברור שאם אני מתמללת ואני חושב על זה רציונלית, זה אידיוטי לגמרי. אבל אינטואיטיבית יש בך משהו שמרגיש שככה זה הולך להיות. עכשיו, אם אני לוקח צעד אחורה ואני שואל את עצמי, איזה מהמכשולים נוכח עכשיו, בבירור זה המכשול של חוסר מנוחה וסלידה ביחד אגב. כן? כמו שאמרת. יש חוסר מנוחה, כן? איך תהיה השיחה, מידה של חרדה, ויש סלידה מהתחושה הזאת של המכנסיים.
יש חוסר ביטחון מהשיחה.
יכול להיות. והדבר הזה, מייצר אמונה מאוד כנה שעכשיו זה הולך להשפיע על השיחה. או, אתם יודעים, אתה יושב במדיטציה והתודעה שלך נודדת הרבה, ואיזה סלידה מזה שהתודעה שלך נודדת הרבה, ואז עולה המחשבה, אני מתרגל ממש לא טוב, אולי אני צריך לעזוב את הריטריט, כן? או אולי אין סיכוי, אין לי סיכוי כמתרגל. ואתה מאמין לנקודת המבט שהמכשול ייצר. עכשיו, מה שמייצר את נקודת המבט הזאת זה המכשול של סלידה, המכשול של חוסר מנוחה והמכשול של ספק. אבל אתה מאמין לזה. וברגע שהאמנת בזה, פום, אתה בתוך המכשול. הבנתם? המכשול לוחד אותך על ידי זה שאתה מאמין למה שהוא אומר לך. עד כאן? עד כאן. אז אמרנו כמה דברים. יש את חמשת המכשולים. השתוקקות, סלידה, חוסר מנוחה, עייפות וספק. שחרור או חופש ביחס לחמשת המכשולים מביא רווחה וחופש של האהבה והאנרגיה שלנו כאנשים. מכשולים גנבי אנרגיה. אמרנו שעל מנת לעבוד בצורה אפקטיבית ויעילה עם המכשולים, אנחנו צריכים לייצר מצב שתשומת הלב שלנו תהיה יותר חזקה מאשר שהמכשול כרגע הוא חזק. כי אחרת אנחנו נקברים מתחת למכשול. כן? אנחנו צריכים להיות מצב שבו אנחנו מודעים או ערים למכשול ולא נמצאים בתוך המכשול, נאמר, אם לדבר בשפה מטאפורית אחרת. ואמרנו שיש שלושה דברים שגורמים למכשול להיות יותר חזק מאיתנו. אחד, דחייה שלו. שתיים, הזדהות איתו. שלוש, אמונה על השטויות שהוא מספר לעצמנו, על עצמנו ועל העולם. אוקיי? אנחנו פשוט מאמינים לשטויות.
ובהזדהות נכנס.
הם שלושתם כרוכים אחד בשני, אני לצורך העניין נבחין בין שניהם. אתה יכול להכניס בהזדהות אם אתה רוצה. כן. אז עכשיו מה עושים? אולי השאלה, אוקיי. יופי, אמרת את כל זה, אבל מה בדיוק אתה רוצה מאיתנו?
לא, המקום הזה של השלוש, כלומר, יש שלב שבו יש
הבנה
בין אני חושב וישנה מחשבה, וגם אם ישנה מחשבה, עדיין יש אני שמאמין למחשבה.
אתה שואל? אתה שואל אם יש הבדל בין הדברים האלה?
אמרת שאלה כאילו...
כן.
הסלידה, ההבדעות והאמונה למחשבה.
כן, כן, כן. כן. תראה, הם לא בדיוק. אני אפרט על זה כשאני אדבר על דרכי עבודה. נדמה לי שזה יענה לפחות חלקית על מה שאתה שואל. אז עכשיו אני אדבר טיפה על דרכי עבודה איתם, ואני אדבר על דרכי עבודה באופן כללי. אני מאוד בבירור לא יגיע היום לדבר על דרכי עבודה עם כל אחד מהם ספציפית, אבל הדרכי עבודה הכלליות בעצם ייתנו מענה כמעט לכל סיטואציה. בסוגריים אני אגיד, אני הולך לתת יותר כלים ממה שריאלי שרובכם תיישמו. אז הציפייה היא לא שכל אחד מכם יישם את כל הכלים, אלא שתמצאו כלי אחד או שניים או שלושה או ארבעה, שאתם מרגישים שיכולים להיות שימושיים עבורכם, ותיישמו אותם, אוקיי? אז אני נותן הרבה כלים כי אנשים צריכים דברים שונים, לא כי אתם חייבים שיהיה לכם 10 כלים להתמודד איתם במכשולים. בדרך כלל מספיק, 2-3 לפחות להתחלה. אוקיי? נשמע טוב? יופי. אז דבר ראשון שאפשר לעשות, זה בעצם מה שעשינו במדיטציה המונחית עכשיו. לשאול את עצמך, איזה מהמכשולים נוכח? איזה מהמכשולים נוכח? בגלל זה כדאי לזכור אותם. ברגע שאתה יודע שמכשול מסוים נוכח, ואתה מודע לזה שזאת הצורה המנטלית, זה מצב התודעה, זה מצב הרוח, או ההלך נפש שאתה שרוי בו, כבר יש המידה של חופש. בין השאר כי אתה יודע שהדרך שבה אתה רואה, מתייחס, המחשבות שאתה שקוע בהן, הן נובעות מהמכשול. הן לא שלך, הן פשוט תוצר של הלך הנפש הזה כרגע. וזה יוצר מידה של הפרדה, ומידה של אי אמון בריא. אוקיי? אז רק לדעת, איזה מכשול נוכח עכשיו? זה די חיוני בעבודה עם המכשולים, זה כלי שלא הייתי, לא הייתי מוותר עליו. 2, כלי שני. איך המכשול הזה, הספק, חוסר המנוחה, העייפות, איך הוא נחווה עכשיו בגוף? איך אתה יודע שזה מה שאתה חווה? איך הגוף מרגיש במצב של חוסר מנוחה? איך הגוף מרגיש במצב של עייפות? איך הגוף מרגיש במצב של סלידה? זה מאוד חיוני גם למכשולים וגם לכל סוג של רגש. כי זה נותן לך עיגון בחוויה קונקרטית של אוקיי, איך זה עכשיו? זה נוטה לייצר פחות השלכות ופחות סיבוכים מאשר הרובד של המחשבות. אוקיי, הרובד של המחשבות הוא מאוד מטעתע ומסבך. הרובד של הגוף מפשט מאוד ושם אותך במגע ישיר עם החוויה כמו שהיא עכשיו. ושם הרבה יותר קל לעבוד. עד כאן? נשמע הגיוני? יפה. דבר נוסף. כל הדברים האלה, אגב, כאילו, העניין עם הגוף וגם מה שאני אגיד עכשיו, כבר היו בתוך הנחיות המדיטציה שלנו. אני פשוט מאיר אותם בהקשר של המכשולים. אז יונתן דיבר היום מאוד במיומנות בבוקר על התחושות של נעימות ואי נעימות. כל מכשול, באופן בסיסי, יש בו את הגלים האלה של נעימות ואי נעימות. אז נגיד, אם אתה שקוע בשנאה תאומית כלפי מישהו, או בספק עצמי נורא, או בעייפות שלא תאמן, או אתם יודעים, אפילו אם אתם בבית, אפילו בלב של ריב קשה ומסובך ועמוס רגשית עם מישהו, אתה יכול לחזור לרמה נורא נורא פשוטה, למצוא איזה מקום בגוף, ולהרגיש, זה לא נעים. ולתת לעצמך לאפשר, להחזיק בעדינות את הלא נעים הזה. ולראות שהוא משתנה לקצת יותר לא נעים, קצת פחות לא נעים, עוד יותר לא נעים, עוד פחות לא נעים. להחזיק את הפשוט של הנעים ולא נעים שנמצא בלב החוויה. Okay? הרבה פעמים מה שקורה לחוויות שלנו, גם במכשולים וגם רגשות אחרים, הן מתנפחות. Okay? מתוך עומס של מחשבות וככה, יש התנפחות, יש תחושה של גודש, או המכשול של ספק מתנפח, ואני מרגיש שהמורים לא מלמדים טוב, והמקום לא מתאים, ושאני לא מסוגל, והדבר מתנפח. ואיך זה יהיה לחזור? אוקיי, אז יש פה בעצם תחושה פיזית לא נעימה, והאם אני יכול להרגיש את אי הנעימות שלה, ולשהות עם אי הנעימות הזאת, ולאפשר אותה. אוקיי, וזה הדבר הרביעי שאני אגיד עוד שנייה. גם הגוף וגם ההיצמדות לתחושה של נעים לא נעים, היא מאוד מפשטת את החוויה, היא מוציאה את האוויר מהמכשול, ומאפשרת לנו להיות מודעים אליו, להקיף אותו, להחזיק אותו, ולא להיות קורבנות שלו, או לא להיות, לא לכרוע תחתיו, כמו שאמרתי קודם. יחד עם תשומת הלב, למהו המכשול, ולחוויה שלו בגוף, ולתחושה הנעימה או לא נעימה שמלווה אותו, יש נימות או גישות מסוימות שכדאי להביא. אז אחת מהן יונתן נביא בצורה מאוד מדויקת במדיטציה המונחת. גישה של, אוקיי, יש את התחושות האלה, נגיד בחוסר מנוחה לפעמים יש תחושות בראש, או סלידה לפעמים יש קיבוץ בבטן. האם אני יכול להרגיש אותן, להרגיש את אי הנעימות שבהן? ולקבל אותן בברכה. כאילו להגיד להן, אוקיי, אין בעיה. להתרקח אל מולן, להזמין אותן לתוך החוויה, לא נעימות ככל שיהיו. כן? עצם התנועה הזאת של להיפתח ולהזמין לתוך החוויה, היא מרקחת את הסלידה שלנו מהמכשול. וככה לאט לאט מרקחת אותו, שוללת את האינטנסיביות שלו. עכשיו, כוכבית. עם כל הדברים האלה, זה די נדיר שיופיע מכשול, ואז אתם תעשו דבר אחד וזהו המכשול ייפטר. זה בדרך כלל לא ככה יקרה. בדרך כלל, אם כבר מופיע מכשול, הוא כבר מופיע מנופח, הוא כבר יש לו מומנטום, יש לו כוח, יש לו אנרגיה בתוך התודעה שלכם. ואתם תצטרכו לעשות כמה מהלכים, או מהלכים שוב ושוב, או אותו מהלך שוב ושוב, כדי להחליש אותו. כן? אז נגיד אולי אתם יושבים עכשיו ויש עייפות וקצת סלידה ואי נעימות, כן? ואתם אומרים לעצמכם, אוקיי, מה אני עושה עם זה עכשיו? אז אם עכשיו, איך שאתם, אתם יכולים להרגיש תחושה לא נעימה ולקבל אותה בברכה, לאפשר אותה, לתת לה להיות שם. ולעשות את זה שוב ושוב, שוב ושוב, שוב ושוב. באופן שמרגיש שזה מרקח. כמובן זה לא אותו דבר כמו להגיד, אוקיי, היה לי לא נעים ואפשרתי לעצמי לקום וללכת. כשקמת והלכת, זה אומר שאתה נכנעת למכשול, שתשומת הלב שלך לא הצליחה להקיף אותו ועכשיו יצאת מהסיטואציה. לא נורא, תחזור, פשוט יהיה שם שוב. כן? אבל לאפשר באמת ולקבל בברכה, זה אומר שאתה לא מתנגד ואתה עושה מקום ואתה מתרחב ככה שאתה יכול להכיל או להקיף או לעשות מקום או להתרקח בפני הקושי הזה. ואז הוא לא מטלטל אותך ולא מענה אותך באותו אופן. אלה דברים שאנחנו נעשה גם מחר בהנחיות, מהנחיות המדיטציה של הבוקר, אז אם זה נשמע לכם עמום, לא נורא. עוד דבר שאפשר לעשות, ואותו, זה החמישי, זה שכן של הרביעי, שיש מכשול, לשאול את עצמך, האם יש מקום בגוף שלא נמצא תחת המכשול הזה? אז שיש חוסר מנוחה או יש כעס, לפעמים זה כאילו נגיד מתבטא פה, כן? בדרך כלל דברים מתבטאים פה בציר המרכזי. ולפעמים אתה יכול להיות נורא עצבני או סולד, או יש תחושה נורא לא נעימה פה. ואז נגיד, השאלה היא, אולי הרגליים דווקא מרגישות בסדר? אולי הרגליים לא מרגישות חסרות מנוחה? אולי הגב? אז להביא בכוונה את תשומת הלב, זה קצת דומה למה שיונתן אמר היום על כאבים, זה בעצם אותו מהלך. אתה מרחיב את תשומת הלב וכולל בה, גם חלקים שהם לא כל כך רבועים בקושי. אז אגב, הרגליים, הרבה פעמים פנויים מהקושי, הרבה פעמים קשיים רגשיים, מכשולים, מתבטאים פה, בחלק הקדמי והמרכזי, שם רוב תשומת הלב שלנו ממוקדת. אז איך אגב, איך הרגליים? האם אפשר לשים לב לכל הגוף? אז במיוחד עם חוסר מנוחה ועייפות. במיוחד עם חוסר מנוחה ועייפות. האם אפשר לשים לב לכל הגוף, לכל הגוף, לכל הגוף, לכל הגוף? לא לתת לעצמכם להצטמצם רק לדבר אחד, אלא הנשימה במרכז וכל הגוף. זה עוזר לפתוח את האנרגיה במקרה של עייפות, או לרקח אותה ולפזר אותה במקרה של חוסר מנוחה, שמאופיין הרבה פעמים באנרגיה מקובצת וקופצנית, בעוד שהעייפות מאופיינת באנרגיה קומלת ומצטמצמת. אז אתה מרחיב כל הגוף. בימים הקרובים אנחנו נציע גם הרחבה של תשומת הלב גם לצלילים, כן? ככה שזה אפילו יהיה רחב יותר מכל הגוף. אז אנחנו נעשה את זה בימים הקרובים, אני לא אגיד על זה יותר עכשיו, אבל זה גם יכול להיות מאוד מועיל ואפקטיבי לעבודה עם המחשבים. אוקיי. מישהו זוכר איזה מספר זה היה? זה היה 5, כן. תודה. תודה. נכון. 6. יונתן הציע היום בהנחיות ואמר, כשאתם מתבוננים על תחושה, שימו לב לגלים שלה, להשתנות שלה. תראו אם אתם יכולים לעקוב אחרי תחושה מסוימת ולראות שהיא מתגברת ודועכת, כן? ואותו דבר נכון לגבי המכשולים. כל מכשול או רגש שהוא ינוע בגלים, גם אם הוא חזק. כן? אז אני היום היה לי מכשול של חוסר מנוחה, ואם אתה מסתכל עליו מדי פעם, אתה אומר, אני חסר מנוחה, אני חסר מנוחה, אני שוב חסר מנוחה. אבל אם אתה עוקב אחרי חוסר המנוחה הזה, אתה יכול לראות שהוא בא והוא מתגבר והוא דואך. ולפעמים הוא נעלם. ואז הוא בא שוב, מתגבר קצת ודואך ונעלם. לראות את הגלים של המכשול או של הקושי, מפחית את העוצמה שלו עליך. כל עוד אתה לא רואה את הגלים שלו, יש תחושה שהוא כאילו תמיד שם. כן, גם זה לא אינטלקטואלית מובן כך, זו החוויה האינטואיטיבית. כשאתה רואה שהוא בא ושהוא הולך, ואתה רואה את החוויה שלך דרך העלייה והדעיכה שלו, אז הוא מאבד משהו מהסמכות שיש לו עליך. כי אתה גם רואה איך העולם נראה כשאתה רואה דרך המכשול, ואיך העולם נראה כשאתה לא רואה דרך המכשול. כן? וזה הופך את הדרך שבה הוא מייצג עבורך את העולם ללא אמינה. וזה חשוב מאוד. חשוב. שלושה דברים אחרונים, 7, 8 ו-9. אני אעשה את זה קצר. אחד. שהוא 7. אם אני אומר אחד, אני מקווה שזה יגרום לכם להרגיש יותר רעננים, כי לא אתם לא כבר יושבים ומקשיבים לי שעה. אז אחד, אני רק מתחיל עכשיו. בתוך המכשול, בתוך חוסר המנוחה, נגיד, או בתוך הספק, יש מחשבות מסוימות. אני לא טוב מספיק. זה לא הולך טוב. או המלך, זה לא אמור לקרות ככה. אוקיי? זה מלווה את התחושה או את החוויה של רוב המכשולים. זה לא אמור להיות ככה. בנימה כזו אחרת, בשפה כזו אחרת, והרבה פעמים יש מחשבה כזאת. אז לפעמים חשוב לשים לב למחשבות האלה, ולראות שאלה רק מחשבות שהמכשול מייצר לך. לא צריך להאמין להם, אפשר לשמוע אותם ולדעת שהן קשורות למכשול. זה חלק מכלי הנשק שלו עליך. אז לשמוע אותם ככאלה. לפעמים, אתה אפילו יכול לעשות, וזה כבר 8, אתה יכול לעשות מהלך נגדי. ובכוונה להכניס מחשבות כמו, זה בסדר. אז אתה יושב והתודעה בורחת למיליון כיוונים ואתה עייף, ויש סלידה. הם כולם יכולים לבוא ביחד אגב, כאילו קרמתי לזה להישמע כאילו כל אחד בא בנפרד, הם יכולים גם לבוא עליכם כולם ביחד. אז אתה יושב תחת התקפה של המכשולים ואתה לא יודע מה לעשות, ואז אתה בכוונה מכניס את המחשבה, זה בסדר. זה בסדר. זה בסדר. ואתה חוזר לעצמך על המחשבה הזאת, ואתה נמצא במגע עם הגוף, במגע עם החוויה, וחוזר על המחשבה. זה בסדר. אוקיי? זה נשמע מלאכותי, אבל כשאנחנו לא עושים את זה, יש לנו מחשבות אוטומטיות של איזה אידיוט אני, או זה לא אמור לקרות, או מה לעזל אני עושה פה, או מיליון דברים אחרים. והם גם אוטומטיות, והם לא יותר חכמות. אז לפעמים זה מאוד מועיל בכוונה להשתיל מחשבה. זה בסדר. פשוט להגיד את זה לעצמך. דבר אחרון שאני אגיד להיום, מבחינת הכלים, אולי עוד יהיה לי סיכום, אני צריך לראות. לפעמים יש עייפות או יש חוסר מנוחה, אבל מתחת לעייפות ולחוסר מנוחה יש איזה רגש. יש כמיהה מסוימת או פחד מסוים או פגיעות מסוימת או עצב מסוים. ויש משהו שלא רוצה להרגיש את זה, ואז זה מתבטא כעייפות או חוסר מנוחה. זה לא תמיד המצב, אבל לפעמים זה המצב. אז צריך לשאול את עצמך, האם יש פה משהו שאני לא נותן לעצמי להרגיש? האם יש פה משהו שאני נמנע מלהרגיש אותו? ואם כן, אז לראות אם אתה יכול להיות במגע עם הרגש הזה. כן? עם הדרך שבה הוא מבטא את עצמו בגוף. עם הדרך שבה הוא צובע את התודעה שלך. ולהביא לו החזקה עדינה, מקבלת, מאפשרת, מרגע לרגע. אוקיי, אז אנחנו לא, אני לא אמרתי הרבה על עבודה עם רגשות, זה מה שאנחנו ניכנס אליו בהמשך, אבל עם המכשולים, אז צריך להיות מודעים של לפעמים יש רגש מסוים שנמצא מתחת אליהם. כן? ואז לשאול את עצמך אם יש פה משהו שאני צריך לכבד אותו.
אז זה יכול להיות מאחורי זה, לא רגש. מכשול יכול להופיע סתם ככה?
לא, אני מתכוון למשהו יותר מובהק. כלומר, תראה, כל מכשול, כמו כל דבר, מלווה בטון רגשי מסוים, כן? גם סלידה או חוסר מנוחה, יש לה איזשהו טון רגשי. אבל לפעמים אתה מוצא עצמך כאילו בעייפות נגיד, או בחוסר מנוחה ממשהו, ואתה שואל את עצמך, מה אני לא נותן לעצמי להרגיש, ואז תהיה יחסית תחושה מובהקת שיש שם איזושהי פגיעות, או יש שם איזשהו עצב או משהו כזה. אבל לרוב זה לא היה מצב. זה יוצא מהכלל דווקא. לרוב זה יהיה פשוט דינמיקות של התודעה. דינמיקות מסוימות של התודעה.
מה, סתם ככה זה...
כן. דינמיקות תנודתיות של התודעה. עכשיו, חשוב לזכור, אגב, מה שאלת, זה לא דברים שהם מופיעים בתוך המדיטציה או מתוך המדיטציה, אלא דברים שנמצאים כל הזמן ביומיום שלנו. כל הזמן תודעה שלנו חסרת מנוחה. חלק מה שאנחנו עושים במדיטציה, או בריטריט, אנחנו נעשים נורא נורא קרובים לחוויה, אנחנו מתקרבים לחוויה שלנו. ואז מתוך הקרבה הזו, דברים מסוימים נעשים נורא נורא בולטים, אבל הם נמצאים שם כל הזמן. וכל צעד של למידה, או של ריכוך, או של מפגש עדין, או של מפגש אמיץ עם המכשולים שתעשו פה, יהיה לתועלת עבורכם מבחינת הביטחון והמיומנות שיש בעבודה עם המכשולים גם ביומיום. אוקיי? אז אפשר לראות, שנייה, אפשר לראות את המדיטציה כשדה של תרגול ושל אימון לעבודה עם הדברים הלא נעימים האלה, עם הקשים האלה. כדי לגדל לעצמנו מיומנות וביטחון באיך להחזיק ולהכיל ולעבוד עם ולהבין את החוויה הנפשית שלנו כאנשים. יש ביטחון עמוק שמגיע מתוך קיום בידיעה שכן, מה שהתודעה שלי מביאה, הקושי שלה, הסלידה שלה, הפחד שלה, הספק שלה, אלה דברים שאני יודע להיות איתם. אני יודע להיות איתם, אני יודע לעבוד עם זה. יש לי מרחב ויש לי ביטחון שם. זה עדיין יופיע, אבל יש מקום עמוק של ביטחון עם המיומנות הזאת. וזה שווה המון, זה שווה המון. אז כשמגיעים המכשולים, אם הם מגיעים, תגידו להם, מדהים, תודה שאתה פה. עכשיו יש לי הזדמנות ללמוד איך לעבוד עם הדבר הזה. מזל שהגעת עכשיו. מזל שהגעת. זהו. אז אני אגיד עוד קצת מחר, אבל אני מקווה שזה כבר היה מספיק בשביל להתחיל לעבוד. בוא נשב לדקה אחת. ניתן את כל הברואים והברואות. ידעו שלווה. ניתן לכל הברואים והברואות. יהיו חופשיים וחופשיות מסבל.